ברוכים הבאים לשיעור האחרון בסדרה הזאת, שהתמשכה קצת יותר ממה שחשבתי בהתחלה, אבל יש ככה בחלקים חשובים ללימוד הזה, וחשבתי אני עושה אותו פעם אחת, לעשות אותו שלם. הלימוד הוא ברובו הגדול בהשראת הספר של למה סופרים פוצ'ה, The Heart of the Path, לב הדרך, שהוא ספר על המורה הרוחני כלב הדרך, ספר לשלב הראשון של הלמרים, שאותו משווה למסופרים פה של השורש של העץ. הוא אומר, בלי השורש אין גזע, אין ענפים, אין עלים, אין פירות. המטאפורה של העץ זה להגיד שהלמה הוא השורש של הדרך שלנו, ובלי הלמה, ויותר נכון בלי המסירות ללמה, אי אפשר להשיג הערה. אז כבר עברנו על הרבה אספקטים בסמסטרים הקודמים. בסמסטר הזה אנחנו ממשיכים בנימוקים השונים שהמדיטציה עליהם עוזרת לנו לפתח את המסירות ללמה, ובקונטקסט הזה, בהקשר הזה, כשאנחנו אומרים מסירות ללמה, יש לזה משמעות מאוד ספציפית. משמעות היא ללמוד לראות בלמה בודה. בהקשר הזה אלה מילים נרדפות. אז הבאנו שורה של נימוקים שכל אחד בבחינת הוכחה או שמסתמכת על הכתבים או לוגית, למה הראוי שאנחנו נראה בלמה של הנבודה, למה זה נכון לוגית שנראה בלמה של הנבודה, וסתם נכון לוגית מילא, אבל זה חשוב, זה קריטי בין הצלחת הדרך שלנו. כאילו לא כל הוכחה היא מועילה. בזמנו כשעוד הייתי בעולם המתמטיקה, אז היו הרבה סיפורים שהתפרסמו על אנשים שהשקיעו שנים ועשו דוקטורטים, ועשו הוכחות מאוד מבריקות ומאוד יפות של משהו שאין בו שום תועלת, ולפעמים לחלוטין לא נכון, כי מתבסס על אקסיומות שהן שגויות. אפשר לעשות טיעונים יפהפים ומבריקים ולא להגיע לשום מקום, בזבוז זמן גמור. אפילו כשהם כן מתבססים על אקסיומות טובות, ואפילו כשהם כן מובילים לאיזו טענה, אני יכולה להגיד מניסיוני, השקעתי את השנים, עשיתי את העבודה, נהניתי מאוד. אולי 10 אנשים יכולים להבין מה כתוב שם ולהפיק מזה משהו. אחר כך הסינים התלבשו על זה, ואחר כך עשו עוד עץ שלם של נגזרות של זה. אבל היה מאוד נפלא, אבל אז מה? אני לא הייתי יותר מאושרת מזה, בטח הסינים לא היו יותר מאושרים מזה. אז מה? אז אנחנו מביאים שורה של נימוקים שיעזרו לנו לראות בלמה בודה, כיוון שזה לא תרגיל שווא, זה תרגיל שיכול להביא אותנו לאושר הנשגב של הבודה בעצמנו. והחלק השני שבו עסקנו בקורס הזה היה להתמקד בחלק השני של התרגול המנטלי עם הלמה, וזה לזכור ללמה את חסדו, ולזכור ללמה את חסדו עוזר לפתח בליבנו הוקרה ואהבה ויראת כבוד ללמה. ואלה לא פחות חשובים ואולי עוד יותר חשובים מהנימוקים הלוגיים שאנחנו מבססים לנו בראש. כי בסופו של דבר הנימוקים הלוגיים צריכים להיות מתורגמים בליבנו לתובנה של הלב, להרגשה חזקה, לחוויה חזקה, אנרגיה שפועלת עלינו ופותחת את ליבנו. אז היום אנחנו נמשיך בשני קווי החשיבה האלה ונסיים את שניהם. אז אחד הנימוקים, שוב, בנושא של להוכיח לעצמנו, שאומנם אנחנו רואים בן אדם לפנינו, אבל זה לא אומר שהבן אדם הזה הוא לא בודה. אוקיי? אז הנימוק הנוכחי אומר שהמיינד שלנו הוא מאוד מוגבל ומאוד ספוג בבורות. יש לנו מכשולים גדולים להחליט אם מישהו הוא אדם רגיל או ישות מוארת. בראייה הרגילה שלנו, במיינד ששטוף בבורות, אנחנו לא ממש יכולים לדעת. עכשיו, יש לנו את הנטייה להגיד, ככה אני תופסת דברים, אז הם ככה, ואם אני לא תופסת אותם ככה, אז הם לא ככה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים למראה עינינו, אבל זאת שגיאה לוגית. וזה הנימוק הבא בא להראות לנו. מכיוון שיש הרבה דברים שקיימים בעולם שאנחנו לא יכולים לראות אותם. אז אם אנחנו רק מסתמכים על מה שאנחנו יכולים לראות במו עינינו, אנחנו עושים שגיאה לוגית חמורה. אנחנו לא יכולים להגיד, אם אני לא רואה את זה, אז זה לא קיים. זה שטות, כן? למשל, אני לא יכולה לראות את החורי ראשי. זה לא אומר שזה לא קיים. אוקיי? זה יהיה טעות גדולה להניע שזה לא קיים. אנחנו עלולים להיפצע קשה. ובוודאי שאני לא יכולה לשפוט בעצמי את רמת התובנות שלי. אין לי למה להשוות. יש לכל אחד מאיתנו רמה מסוימת של תובנות, אבל עד שלא עברנו את הרמה הזאת, אז אין לנו למה להשוות. אנחנו לא יכולים לשפוט ולהעריך נכון איפה אנחנו נמצאים בדרך. אנחנו לא יכולים לראות את הפרצוף שלנו בלי להסתכל בראי. זה לא אומר שאין לנו פרצוף. אנחנו לא יכולים לראות מה קורה מאחורינו, אלא אם כן נפנה לאחור. אוקיי? אז יש הרבה דוגמאות כאלה. אנחנו לא יכולים לראות מה קורה בתוך גופנו, בלי מכשור רפואי כזה או אחר. אפילו נאמר שאנחנו חולים, אנחנו לא ממש רואים מה בדיוק קורה בגוף שגורם את המחלה. אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולים להרגיש, אבל ודאות קשה. אז את הגוף שלנו אנחנו לא ממש רואים, לא ממש מבינים, לא רואים מה קורה בתוכו. ככה המיינד שלנו. אנחנו לא ממש מבינים את כל מה שקורה במיינד שלנו, את כל אינספור המחשבות והרישומים שליקטנו במיינד שלנו מאז ימי בראשית. אנחנו למעשה צריכים להסתמך על הלימוד של הבודה כדי להבין את המיינד שלנו. לא רק שאין לנו את הידע קול של בודה, אבל אין לנו גם את היכולות שהן פחות מידע קול, כמו כל מיני כוחות אלחושיים, כוחות פליים, יכולת לקרוא מיינד של אנשים אחרים, יכולת לראות את העתיד שלנו, את הקרמה שלנו. אנחנו לא יכולים לזכור חיים קודמים שיש לנו בדרך כלל. אנחנו לא יכולים לראות חיי עתיד. אנחנו אפילו לא יכולים לראות מה יהיה בעתיד הקרוב מאוד. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 5 דקות. או אפילו ברגע הבא. יש לנו עיוורון, יש לנו מכשולים גדולים לראות מה שאין לבודה, כי יש לו ידע קול. וזה בגלל שאנחנו לא רואים קרמות. כי ברגע שרואים את הקרמה, אז יכולים לדעת איך זה יתפתח. אבל אנחנו לא יכולים לראות, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה ברגע הבא. אז זה אספקט אחד להמחיש לנו שלא נהיה יהירים כל כך עם מה שאנחנו תופסים ורואים, כי זה כל כך מוגבל. אנחנו כל כך מוגבלים במה שאנחנו מסוגלים לראות. אז זה אספקט אחד. אספקט אחר, לא רק שאין לנו את היכולת לראות כל כך הרבה דברים, אבל אנחנו גם מסתכלים על העולם כל הזמן דרך פילטרים. פילטרים שזה הרשומים הקרמיים בתודעה שלנו. ונותנים הרבה פעמים את הדוגמה של אדם שיש לו צהבת, בכתבים הם נותנים, תראו לו קונחייה לבנה, הוא יחשוב שהיא צהובה. אז גם אנחנו ככה, אנחנו לא יודעים דרך איזה פילטרים אנחנו מסתכלים, ומאוד יכול להיות שמה שאנחנו חושבים צהוב הוא בעצם לבן, וזה בלשון משל. מאוד יכול להיות שהדבר שאנחנו רואים הוא לא בהכרח כפי שהוא. וזה יש אין ספור דוגמאות אם תסתכלו. העובדה שמישהו אחר תופס דברים אחרת מאיתנו מידע על זה, וזה קורה בכל רגע ורגע. כמו שיש את הדוגמה של צהבת, שמה שלבן נראה צהוב, יש גם מחלות מסוימות שקשורות בהפרעות של פרנה, שגורמות לאנשים לראות כחול. מה שלבן נראה כחול. אנשים שלוקחים LSD או סמים אחרים, רואים דברים בצורה אחרת ממה שהם רואים אותם כשהם לא בהשפעת סמים. ועוד דוגמה, אם אתם רוצים, שקשורה לתרגול. כשאנחנו רואים מלאכים זועמים, למשל, כמו ימנטקה שדיברנו עליו, הם יכולים להופיע לנו מפחידים, הם יכולים להופיע לנו זועמים, אבל אלה ישויות מוארות. אז כל הרשימה הזאת של דוגמאות עוזרת לנו במקרים האלה שבהם אנחנו מתיהרים וחושבים שמה שאנחנו תופסים זה אכן כך. ספציפית זה רלוונטי כשאנחנו מדברים על הלמה וכשאנחנו רואים דמות אנושית, ודמות אנושית by definition יש לה פגמים אנושיים, אז שם ספציפית אנחנו צריכים לקלוט שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח מה שיש. העובדה שאנחנו תופסים פגמים מסוימים לא מהווה ראיה לכך שהפגמים האלה אכן יש ללמה באמת. ושללמה לא בודה. ולמעשה בכתבים, נגיד במנחה ללמה שנגיע אליה יותר מאוחר היום, אז כשמדובר על לראות פגמים בלמה תמיד מוסיפים אותם כביכול. כי אם הלמה הוא בודה, אז אין לו פגמים. אם אנחנו רואים פגמים, אז אנחנו רואים פגמים כביכול. אז אמרנו שאנחנו מאוד מוגבלים במה שאנחנו בכלל מסוגלים לראות. אחר כך אמרנו שאפילו כשאנחנו רואים משהו, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שזה אכן כך, כי אנחנו מסתכלים דרך הפילטרים שלנו. עוד נימוק כאן זה שמה שאנחנו תופסים או קולטים מאוד תלוי במצב התודעה שלנו. וזה כבר נימוק שהבאנו קודם. ככל שהתודעה שלנו תאורה יותר, ככה התופעות סביבנו יופיעו לנו תאורות יותר. כולל הלמה שלנו, אבל לא רק. לא רק. אז כשאנחנו רואים שמה פגם, אנחנו צריכים לזכור שיש לזה איזשהו קשר לתואר התודעה שלנו. ולמעשה אני חושבת שאמרנו פעם שאחד האינדיקטורים לראות כמה אנחנו קרובים להערה זה איך אנחנו רואים את הלמה שלנו. אז כמו שאנחנו יודעים שדברים מופיעים לנגד עינינו כאילו שהם קיימים מצד עצמם, אבל אנחנו כבר יודעים מתוך הלימוד שזה לא נכון, שאין לדברים קיום עצמי, ושאופן הקיום של הדברים לא תואם את האופן שמופיעים לפנינו, ככה נכון לגבי הפגמים בלמה. איך המציאות האולטימטיבית של הלמה לאו דווקא תואם את האופן שבו הלמה מופיע בפנינו. אז ההבנה הזאת מהווה הגנה עלינו, מגינה עלינו, כדי שהפגמים שאנחנו רואים לא יהפכו למכשול בדרכנו. אז חשוב לגייס אותה, חשוב לקלוט אותה, למדות עליה ולגייס אותה לעזרנו כדי שלא ניפול, כי אחרת אנחנו ניפול. ואתם יודעים, זרעים הם מתעצמים, זרעים קרמיים הם מתעצמים. ביקורת רק יכולה לבוא אם אנחנו רואים שם משהו שלא נראה לנו גם, ומאמינים לו. אם אתם לא מאמינים, אין בעיה. אבל אם אתם מאמינים, אז תבוא ביקורת. ואתם כבר יודעים, ביקורת על הלמה, זה הורג את הלמה והורג את הדרך. אז אנחנו צריכים להבין ולזכור, שכאנשים רגילים, אז המיינד שלנו שטוף בבורות, ולוטה בצעיפים של בורות, מאז ומתמיד. אנחנו מורגלים להסתכל על העולם בצורה שגויה, ובגלל זה גם מאוד קשה לנו לראות את התואר של הלמה. פבונקה רימפוצ'ה אומר, מאחר שהמיינד של יצורים רגילים פגום בגלל הבורות שלהם, ושבגלל בורותם הם כל הזמן משליחים הזיות, הם חיים בעולם הזוי ומאמינים להזיות האלה, אז כמעט בלתי אפשרי לראות בעולם הבודה כשאנחנו שטופים במיינד הזה. אז כל עוד לא נפטרנו מן הבורות, אז היא שולטת בנו, אין לנו ברירה, אנחנו נשלטים על ידה. אבל ההבנה שאנחנו נשלטים על ידי הבורות ושניתן יום אחד לסלק אותה, עוזרת לנו, גם אם אנחנו כרגע לא רואים את הלמה בצורה תאורה, היא עוזרת לנו לפחות לנטות לכיוון שאולי מה שאני רואה זה לא בדיוק. אוקיי? אז אני עוד לא אולי משוכנעת, כי אני עוד לא רואה את הדברים בצורה תאורה, אבל אני אולי נוטה במחשבה להשאיר מקום לספק במה שאני כן קולטת. וזה פותח פתח למשהו טהור. ומה שעוד יותר חשוב, שזה עוזר לנו להיזהר באיך אנחנו מגיבים למה שאנחנו רואים. וזה מה שהכי חשוב. ההבנה הזאת מגינה עלינו כי עוזרת לנו להיזהר. נימוק שקשור למה שאמרנו, אולי מסכם את זה מזווית טיפה אחרת, אומר שלנו, לאנשים רגילים, אין לנו את הידע כל שיש לבודה. אפילו ארהט, או אפילו בודיסטווה ברמה 10, אין לו את הידע כל של הבודה. הם קרובים, אבל זה לא אותו דבר. ורק תודעה שהיא כל יודעת, יכולה לראות בצורה מדויקת את התודעות של יצורים אחרים. קיצור, רק הבודה יכול לראות אותם בצורה מדויקת. אפילו בודיסטווות מאוד מתקדמים, הם על יד, הם לא לגמרי. אז מהסיבה הזאת, אם אנחנו מבינים שאין לנו ידע כל, וכבר המחשנו כמה דברים אנחנו לא יכולים בכלל לדעת, אפילו אלמנטריים, אז אנחנו לא יכולים לשפוט אחרים. אז בוודאי אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו לא רואים בלמה בודה, שהלמה הוא לא בודה. וזה חוזר חזרה לציטוט, אתם זוכרים, שבנו בקורס 4 מהבודה, שאומר רק אני או מי שכמותי יכול לשפוט אחרים. ואחרים, אל תנסו לשפוט כי תיפלו. יש פה עוד ציטוט מתמצית הנקטר, זה אותו למרים שלמסופה ממשיך לצטט ממנו, שאומר שכל עוד אנחנו לא השתחררנו מהקרמה השלילית שמעברת אותנו, אז אפילו אם כל הבודות התייצבו כאן לפנינו, אנחנו לא נוכל לראות את גופם הנשגב עם כל הסימנים של הבודה, בגלל המכשולים שלנו. אנחנו לא יודעים אם מי שעומד לפנינו הוא לא בודה מושלם. אנחנו לא יודעים אם כן אם לא, כי אין לנו את היכולת להבחין. ומשום כך, בגלל המצב העצוב של התודעה שלנו, אז אין לנו ברירה אלא לראות את הלמה שלנו בדמות אדם רגיל. אז זה מאוד חשוב ומאוד עוצמתי לזכור במדיטציה שלנו ובחיי היומיום שלנו, ביחס ללמה וביחס לכל דבר אחר. למה אנחנו לא רואים סביבנו מלאכים ובודות? כי המיינד שלנו מעובר בגלל הקרמה השלילית שצברנו, שחוסמת בעדינו לראות טוהר. ואותו דבר חל על המורים שלנו. וכבר אמרנו קודם, זה בעצם אותו הדבר, אנחנו אומרים את אותו הדבר כל פעם במילים אחרות. שהדרך היחידה בשביל הבודות להוביל אותנו, להנחות אותנו בדרך, היא על ידי שהם מופיעים בפנינו בדמות אדם רגיל. אילו הופיעו בדמות תאורה יותר, לא היינו יכולים להבחין בהם, ואנחנו לא יודעים אם הם מופיעים בדמות תאורה יותר, כי אנחנו יכולים להבחין. ואילו הופיעו בדמות פחותה יותר, לא היינו נותנים בהם אמון, ולא היינו נותנים להם להביל אותנו שוב. יש כאן סיפור על איזה שודד טיבטי, שהגיע ללאסה, איפה שהיה פסל מאוד גדול של הבודה, וסביב הפסל היו מנחות של מנורות, חמה כאלה. והיה לו מים מאוד אחור. הסיפור אומר שהוא הגיע לשם, והוא אפילו לא יכול היה להבחין במנורות סביב הפסל. הוא רק ראה חושך, והתעצבן מאוד. למה הוא לא יכול לראות את הפסל וכך הלאה? ומה הוא צריך לעשות כדי שיוכל לראות את הפסל? והלמה שלו שביא אותו לשם נתן לו הנחיה איך לעשות תרגול של תיאור מאוד אינטנסיבי והגשת הרבה מנחות, ואז כשהוא הגיע לפסל הוא עדיין לא יכול היה לראות את הפסל, אבל יכול היה כבר לראות את המנורות מסביב. הרבה כתבים בודיסטיים, בוודאי הכתבים הטנטרים, אבל לא רק, אומרים שכל הדברים הקיימים מכוסים על ידי בודות, שאין מקום שאין בו בודה. לבודה יש ידע כל, אתם זוכרים? אז הבודה רואה את כל הדברים, יודע את כל הדברים. זה אומר שאין מקום שהמיינד הקדוש של הבודה לא מגיע אליו. עכשיו אצל הבודה, אתם זוכרים, יש את האיכות של השניים. איפה שנמצא המיינד הקדוש של הבודה, שם גם נמצא הגוף הקדוש של הבודה. זה כמו שאצלנו בשפה רגילה אנחנו מדברים על סם לונג ג'וקפה צ'יקפה, שהמיינד והפרנה הולכים יחד. אצל הבודה, הפרנה של הבודה, התאורה, הפכה לגוף הקדוש של הבודה. ואז הוא השיג איכות של השניים. אז אין מקום שהמיינד שלו נמצא והגוף שלו לא נמצא. ואם המיינד שלו נמצא בכל מקום, אז גוף שלו נמצא בכל מקום. ואם זה נכון, אז כל דבר ודבר מכוסה באין ספור בודות. הם נמצאים בכל מקום, כל הזמן. אז יש סביבנו אין ספור בודות, אנחנו רק לא יכולים לראות אותם. אז למשל, אם אני אומרת, הבודה נמצא על קודקודכם ברגע זה, אתם אולי לא מרגישים הרבה משקל על קודקודכם, זה לא אומר שהוא לא נמצא שם. איפה שאני נמצאת, איפה שאתם נמצאים, הבודות נמצאים. רק שאנחנו לא מבחינים בהם. וכשהקרמה תאורה מספיק, אז אנחנו יכולים. אז שוב, זה חוזר להבנה שאנחנו לא מצליחים להבחין בהם, זה לא בגללם, זה בגלל המיינד שלנו, שהוא חסום מלראות אותם בגלל הקרמה שלנו. אז למשל בתרגולים השונים, נגיד שאנחנו מתחילים מדיטציה, אז אנחנו עושים את שבעת הצעדים המקדימים, אז אנחנו מזמינים קודם אלינו את הבודה, אתם זוכרים, או את הלמה בודה, אבל לפי מה שאמרנו, הם כבר שם. אנחנו לא ממש צריכים להזמין אותם, כי הם ממילא שם. אבל אנחנו לא יכולים לראות שהם ממילא שם. אז בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל להתחבר לקדושה הזאת שלהם, שנמצאים שם סביבנו כל הזמן, הכל קדוש סביבנו כל הזמן. אנחנו קדושים כבר. אבל אנחנו לא מחוברים לזה בגלל המכשולים הקרמיים שלנו. אז כל התרגיל שנזמין את הבודה ונזמין את ישויות החוכמה, זה לא שצריך להזמין אותם, הם כבר פה, אבל אנחנו צריכים בשבילנו לעשות את זה. זה עוזר לנו לפתח יותר את האמונה שלנו, ואנחנו צריכים כל פסיק מהאמונה שלנו להצלחת התרגול שלנו. רבון קרן פוצ'י מזכיר לנו שלא רק הבודות נמצאים סביבנו כל הזמן, יש גם הרבה ישויות אחרות שנמצאות סביבנו כל הזמן, כל מיני רוחות וכך הלאה, שבאופן רגיל אנחנו לא מסוגלים להבחין בהם, אבל הם נמצאים כל הזמן סביבנו ולפנינו ואחרינו. אז אנחנו אולי לא יכולים להבחין בהם, אבל אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שהם לא שמה. באותה מידה, אולי אנחנו פוגשים את הבודות, אבל אנחנו לא מבחינים בהם. אנחנו לא מזהים אותם כבודות. יש הרבה סיפורים על קדושים שקודם לא הבחינו בבודות ואחר כך הבחינו בבודות עקב התרגול שלהם. אז זה נראה כאילו שהם תרגלו משהו נפלא וקדוש והתרגול שלהם היה מאוד מתקדם ואז באו הבודות. אבל זה לא שהם היו צריכים לבוא, הם היו שם כל הזמן. פשוט עקב התרגול נפקחו עיני החוכמה שלהם ואז הם ראו. יש את הסיפור היפה על ג'סון קאפה, אתם זוכרים, שיושב לו שם במערה ומתפלל למנג'ושרי הרבה. הוא יושב חודש במערה ואז פתאום יש לו חיזיון של שמיים מלאים בבודות. וזה בגלל שהריטריט תיהר את הקרמה השלילית שלו ואז הוא יכול היה להבחין בהם. ואותו דבר יקרה לכם בריטריט אם תתארו מספיק את המיינד. ויש ביניכם כבר שמשתפים אותי בחוויות מדהימות. ועוד לפני שעשיתם הרבה ריטריטים. אז זה המטרה של התרגול, היא לטהר את המיינד שלנו ולהביא אותנו אל המנדלה. חשוב לדעת שכל התופעות האלה, כל הבודות האלה, למשל שהופיעו בחיזיון של ג'סון קאפה, הם לא באו מצד האובייקט, הם באו מצד הסובייקט. הוא טהר את המיינד שלו ואז הוא יכול היה לראות אותם. ההרגל שלנו לראות דברים כשגרתיים, כרגילים, מושרש בנו מאוד מאוד עמוק. אנחנו מאוד מורגלים בככה, ולכן יש לזה כוח רב עלינו. כוח כל כך גדול יש לזה עלינו, לראייה השגרתית השגויה שאנחנו מאמינים לה. ולכן אמרנו מאוד קשה לראות מישהו כישות מוערת, אפילו אם הם ישות מוערת, בגלל שאנחנו כל כך מאמינים. לתפיסה שלנו, שהיא שגויה. אז יש סיפורים על הבודה, שהיה כבר מזמן מואר. הבודה שהופיע בהודו, הוא יושב שם תחת העץ ומגיע להערה, אבל הסיפורים מספרים שזה היה רק בשביל להראות לנו דרך, שהוא כבר היה מואר עידנים לפני זה. וזה היה פשוט מופע שהוא הופיע כדי להראות ליצורים שהקרמה שלהם הפשילה, לראות את הדרך להגיע להערה. אז הוא כבר היה בודה מושלם עם כל הסימנים של ישות מוערת וכך הלאה, אבל אנשים רגילים התקשו לראות אותו ככה, אבל חלקם שהיו קצת יותר תיאורים במיינד שלהם ראו את האורה שלו, את ההילה שלו. עכשיו יש כאן פרינציפ אחר שקשור לראייה שלנו של הלמה, ראייה התאורה שלנו של הלמה. הוא קשור למה שאמרנו קודם, שאנחנו רואים את הדברים דרך פילטר מסוים, אבל פה זה קצת טוויסט אחר על אותו נימוק, והוא אומר, לא די בכך שהלמה שלנו יהיה בודה. אנחנו צריכים ללמוד להסתכל עליהם כעל בודה. אוקיי, אתם מבחינים בהבדל? יש איך שהם ויש איך שאנחנו מסתכלים עליהם, ואם אנחנו לא נאמן את עצמנו להסתכל עליהם באופן מסוים, אנחנו לא נראה את התואר שלהם. אז פה יש שוב דוגמאות מהימים של הבודה שמופיעות בספרות. נזיר בשם סונקשטרה, שהוא היה עוזר קרוב של הבודה, והוא רק ראה בו פגמים. סונקשטרה היה עוזר קרוב, לא סתם, עוזר אישי של הבודה, במשך 22 שנה. במשך כל השנים האלה ראה אותו כאדם רגיל. ולא רק זה, אלא שהוא חשב עליו שהוא שקרן. הוא ראה אותו כשקרן, ואז ככה הבודה הופיע בפניו. זאת אומרת, זה הביצה ותרנגולת קצת. הבודה לא יכול להופיע בפני מישהו כשקרן אם אותו אדם לא רואה בו שקרן. יש ציטוט מאותו סונקשטרה שאמר, אני שרתתי את הבודה 22 שנה ולא ראיתי בו אף מעלה טובה אפילו בגודל של זרעון של סומסום. שום מעלה טובה הוא לא ראה בבודה. כי הוא לא הסתכל עליו דרך העיניים האלה. למה זה כל כך חשוב שאנחנו נראה את הלמה כבודה? בבוטם ליין זה כי אנחנו רוצים לצבור חסד. אנחנו רוצים להשתמש בלמה לצבור חסד. יש פה סיפור, גם כן שהבודה מספר. סיפור שהבודה הגיע לאיזה כפר, והוא נזיר, והוא הולך עם קערת הנזיר שלו, ובא ילדה צעירה, והיא שמה איזה אוכל, איזה אורז או משהו בקערה שלו, והבודה נותן לה נבואה, נותן נבואה שמה, אני לא יודעת אם לה או לאנשים שמקיפים אותו, והוא אומר שכתוצאה מהמנחה הזאת שהגישה לו, היא בעתיד תיוולד כארהת בשם סופרה נהיטה. והעוזר האישי שלו סונקשת ראיה על ידו, ולא האמין למה שהבודה אומר על הילדה הזאת. איך מזה שהיא מגישה לו קצת אורז בקערה, פתאום נהיית ארהת, איך זה אפשרי? אז הוא מאוד התכעס על הבודה, וכמובן לא ראה אותו בצורה טהורה, כפר בו מה שהוא כותב פה. והוא חשב שהבודה סתם רוצה להחמיא לילדה, ושזה לא באמת. אבל אז הבודה אומר לו, תגיד, זה אפשרי שמזרע קטן יצמח עץ גדול? סונקשטה אומר, כן, כן, נכון. ואז הבודה מתווכח, אתה עושה איתו דיבט, אומר, לא, לא, לא נכון. הוא אומר, כן נכון, אני ראיתי בעצמי, מזרע קטן יכול לצמיח עץ גדול. זה הניסיון שלי. אז הבודה אומר, בניסיון שלי, לתת קצת אורז לבודה, יכול להפוך מישהו לארהת. כמובן, לא עובר קצת זמן, אבל לבודה יש את הידע כל הזה, שהוא רואה קדימה. והבוטום ליין של הסיפור הזה, שאם אנחנו מצידנו לא נסתכל על הלמה כבודה, לא נראה שם הבודה, כמו סונקשת המסכן. אם אנחנו רק נסתכל בפגמים, אנחנו לא נצליח. אם אנחנו רק נסתכל עליהם כעל אדם רגיל, אז אנחנו נראה אדם רגיל. וזה מה שהם יופיעו בשבילנו. אז פה מדובר לאמן את המיינד שלנו בראייה טהורה, וזה יעזור לנו בסופו של דבר לראות בהם בודה. ושוב זה חוזר לנימוק שבמידה שאנחנו לא רואים שם בודה, אז זה לא בכך אומר שהם לא. כן, אז זה כבר חוזר לנימוק שהתחלנו ממנו. אז נאמר שהלמה מפגין כעס, או אחיזה בדברים, או אפילו בורות, או מה שנראה בעינינו, השקפה שגויה, זה לא בכך אומר שזה מה שהם. דוגמה נותן לנו פה בונקרים פה שאומר, אם יש תלמיד, חניך, שאוהב ללכת לישון מוקדם, והוא רואה את הלמה הולך לישון מאוחר, אז הוא חושב שזה פגם בלמה. היו לי כאלה, כאן היו לי כאלה. למה אנחנו גומרים שיעורים מאוחר? זה מין סימן של אכזריות. היו אנשים שבאו לה. יש כאלה כמובן הפוך. הם רוצים ללכת לישון מאוחר, אבל למה הולך לישון מוקדם? אז זה פגם, וכך הלאה. אז יש הרבה תקלות שעלולות לבוא מהאי הבנה שהדברים שמופיעים בפנינו הם לאו דווקא המציאות האולטימטיבית של אותם דברים. גיאלווה אמספה, אתם זוכרים, הוא היה הגלגול הקודם של הפן של למה הראשון. הוא הגיע להערה. הוא הגיע להערה מלאה, אבל הוא התנהג מאוד מוזר. אנשים רגילים חשבו שהוא משוגע. אז שפטו מתוך ההתנהגות שלו, שלא טעמה את המוסכמות שלהם, שהוא בטח אדם משוגע, אז להיזהר בשפיטה שלו. הלמה מופיע בפנינו כפי שאנחנו צריכים שהם יופיעו בפנינו. הבודות מופיעים בפני כל אחד מאיתנו לפי מה שתואם את התודעה שלנו, לפי מה שיקדם אותנו. אז ככה הלמה מופיע בפנינו לפי הצרכים שלנו. הבודות מופיעים באופן שמאלף את תודעתנו בצורה יעילה ביותר. יש פה ציטוט משקיימוני בודה שאומר באחד הכתבים, אומר, אני אופיע בפני היצורים לפעמים כאל, לפעמים כמרה, כמת שד, מכשול, אבל הם לא יוכלו לזהות אותי, אנשים לא יוכלו לזהות אותי. אני יכול להופיע כאישה, God forbid. אני יכול להופיע כחיה. למרות שאין לי שום אחיזה, אני יכול להופיע כמי שיש לו אחיזות. למרות שאין בי שום פחד, אני יכול להופיע כאדם שמפחד. למרות שאני שפוי לחלוטין, אני יכול להופיע כמשוגע. וכך הלאה וכך הלאה. הוא אומר, אני מופיע כפי שמתאים כדי לאלף את היצורים. כדי להכניע את המיינד שלהם. אנשים שהם מאוד כועסים, אני יכול להופיע כמישהו מאוד כעוס. לאנשים שיש להם אחיזה מאוד חזקה, אני יכול להופיע כמי שיש לו אחיזה מאוד חזקה, כדי להוביל אותם. הופיע בכל צורה שתעזור ליצורים, זה אומר הבודה. אז עכשיו אנחנו רוצים לחבר את זה לפיתוח המסירות ללמה, את כל ההסברים האלה, אנחנו רוצים לחבר לפיתוח המסירות ללמה. וזה חוזר שוב לנושא שהזכרנו כבר בעבר, והוא ש... מתי אנחנו מימשנו, את התובנה שהלמה בודה, שהלמה שלנו הוא בודה? אנחנו יכולים להגיד שהשגנו את התובנה הזאת כשיש ודאות גמורה בליבנו, שהלמה הוא כל הבודות בעצם. אז כדי לפרט את זה קצת, אז שוב דיברנו על המשמעות האולטימטיבית של למה. זה הלמה האבסולוטי, אתם זוכרים? דיברנו על הלמה האבסולוטי. הלמה האבסולוטי זה הדרמקאיה, זה החוכמה הטרנסנדנטלית, המיזוג של אקסטזה ושל ריקות, זה המיינד הבראשיתי הזה שאנחנו מדברים עליו, שמעולם לא התחיל, שלעולם לא הסתיים. זה המיינד הקדוש של כל הבודות, וזה הלמה האבסולוטי שלנו. ומסיבה זו, כל הבודות הם הלמה. זה המיינד של כל הבודות. וזה הלמה שלנו. ומסיבה זאת אנחנו יכולים להבין שהלמה הוא בעצם כל הבודות. הלמה שלנו הוא מופע של הדרמקאיה. הדרמקאיה היא המיינד הקדוש של כל הבודות. הלמה שלנו הוא מופע של כל הבודות. ולכן זה הגיוני כשאנחנו אומרים למה בודה או למה מלאך, כי זה המהות שלהם. אז המדיטציות שלנו צריכות להיות כאלה שמובילות אותנו לראות את הלמה שלנו, או אם יש יותר מאחד, אז את כמה למות שיש לנו, בתור כל הבודות. כל אחד מהם הוא כל הבודות. וכל הבודות שיש הם הלמה שלנו, בשני הכיוונים. אז כשאנחנו עושים הדמיות ואנחנו מדמים מלאכים שונים או בודות שונים וכך הלאה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעצם מדמים את הלמה שלנו. ובתרגולים שלנו של הדמיות כאלה, חשוב שאנחנו נלמד להתחבר לתחושה הזאת בתוך ההדמיות האלה ולייצב אותה. לא רק להתחבר אליה באופן רגעי, אלא ללמוד להחזיק אותה לאורך זמן. כי בהתחלה זה בא לרגע, בהתחלה טובה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים ללמוד לייצב אותה, כי אז נולדת התובנה בליבנו, ואז התרגול שלנו מתחיל לצבור חסד עצום. כי כשאנחנו עושים תרגול מול הבודה, אנחנו צוברים חסד עצום. וזה מה שאנחנו שואפים אליו, להשיג את התובנה הזאת, ושהיא תהיה יציבה, שהיא לא תהיה משהו חולף או רגעי. אז ברגע שבמהלך התרגול שלכם, איפשהו יש לכם רגע כזה של הבלחה כזאת של עולם הבודה, אז אתם רוצים להעצים את הרגע הזה, אתם רוצים להתחבר אליו ברגע שלכם, בהבנה שלכם, בכל מה שיש בכם, ולהתקבע על זה. ככל שאתם עושים יותר מדיטציות קיבוע על הרגעים היקרים האלה, החווייתיים, ככה יותר אתם מייצבים את התובנה, וככה היא יותר מתחילה לעבוד בשבילכם. וזה מייצר את המסירות ללמה. יכול להיות שברגעים שונים יבואו ספקות, עוד מעט אנחנו נראה שכל הדברים הטובים בחיינו באים מהלמה. אבל יכול להיות שיהיה רגע שיגידו, מה, לא יכול להיות שזה בא מהלמה, זה מהירושה שקיבלת. אז כשבאים הספקות האלה, טוב להתחבר למה שאמרנו עכשיו. שכל מה שטוב מופיע מהדרמה קאיה, שזה הלמה האבסולוטי שלנו, והלמה שלנו מופיע משם. הלמה שלנו הוא התודעה המוארת, רבויית העונג של כל הבודות, ומופע של התודעה הזאת. אז בואו נעשה מדיטציה לסכם את הנושא הזה. שבו בנוח ועצמו את העיניים. פבון קרים פוצ'ה אומר, הלמה שלנו הוא ההתגלמות של כל הבודות, וכל הבודות הם מופע של הלמה שלנו. התודעה הקדושה של כל הבודות היא אחת מהמהות של הדרמה קאיה. המיזוג הבלתי נפרד של אקסטזה ושל ריקות. כפי שהרבה פלגי מים זורמים ממקומות שונים ונשפחים לאוקיינוס, כך המים הקדוש של הבודות הוא בטעם אחד עם הריקות. הדרמה קאיה, הלמה האבסולוטי שלנו, מופיע בדמות הלמה האנושי שלנו, או המורים שאנחנו פוגשים. הכל בהתאם לקרמה שלנו. וכך, המורים שאנחנו פוגשים כעת, הם בעצם בלתי נפרדים מן המורים שהיו לנו בחיים קודמים. זה אותו הלמה, אותו ביטוי ללמה האבסולוטי שלנו. וכל עושר שיש לנו כעת, שהיה לנו בעבר, ושיהיה לנו בעתיד, בא מהם. הלמה מופיע מתוך הדרמה קאיה, כמו בועה שעולה על פני המים של האוקיינוס. שהוא עצמו נוצר מכל הזרמים, מכל הנחלים שנשפחים אליו. ככה כל הבודות הם מופע של הלמה שלנו. אין בודה שהוא נפרד מהלמה שלנו. מה שאומר שאם אנחנו מנעימים ללמה שלנו, אנחנו מנעימים לכל הבודות שיש. אם אנחנו מצערים את הלמה שלנו, אנחנו מצערים את כל הבודות שיש. ולכן אם אנחנו מצליחים לפתח את המסירות ללמה שלנו, שרואה בו בודה, אנחנו בעצם מתחילים לשרת את כל הבודות שיש בנמצא. ולעומת זה, אם אנחנו לא עושים כראוי את התרגול עם הלמה שלנו, אז במידה שאנחנו עושים שגיאות בתרגול הזה, אנחנו בעצם עושים שגיאות עם כל הבודות שיש. וזה לא יאפשר לנו להצליח בדרך. במידה שאנחנו עושים כראוי את התרגול עם הלמה, ומפתחים כראוי את המסירות ללמה, אנחנו מנעימים לכל הבודות שיש. ויכולים להגיע מאוד רחוק בצורה כזאת. אנחנו עושים תרגולים שונים. אנחנו לוקחים עצמות, אנחנו עושים ריטריטים וכך הלאה. בתוך כל זה חשוב להבין שבעצם מה שאנחנו רוצים זה להשיג את הלמה, להתחבר למיינד הזה האוניברסלי של הלמה האבסולוטי שלנו, של הלמה האנושי שמופיע בפנינו הוא התגלמות של זה. וכשאנחנו עצמנו משיגים מהרה, המיינד שלנו מתמזג עם המיינד הקדוש של הלמה. ואנחנו משיגים את העונג הלא ישוער של הדרמה קריה. יכולים לפקוח את העיניים. כשאנחנו מדברים על השגת הערה, אם אנחנו צועדים בדרך, מתרגלים בדרך כדי להשיג הערה, אנחנו משיגים אותה על ידי שאנחנו ממזגים את התודעה שלנו עם התודעה של הלמה. זאת אומרת שאנחנו משיגים את הערה שלנו בתוך המהות של הלמה. או במילים אחרות, אנחנו משיגים את ההערה של הלמה שלנו. המזוג הזה מאפשר לנו להשיג הערה באמצעות הלמה שלנו. וכשזה קורה, אז המיינד שלנו, הדיבור שלנו, והגוף אפילו שלנו, הקדוש, נהיים בלתי נפרדים מהתודעה והדיבור והגוף לקדושים של הלמה שלנו. אז אם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו מבינים בעצם שאנחנו מתרגלים כדי ליצור את המיזוג הזה. אז כמובן שאנחנו רוצים בכל צעד וצעד בדרכנו לתמוך במטרה הזאת. מה שאומר שאנחנו רוצים בכל רגע ורגע להביא להרמוניה יותר גדולה בינינו ובין הלמה. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להתמזג איתם. אנחנו רוצים להביא לקרבה יותר גדולה, להרמוניה יותר גדולה וכך הלאה. אז כל התרגול של להנעים ללמה הוא בא כדי להכין את התודעה שלנו להתמזג עם התודעה הקדושה של הלמה. זאת דרך לחבר בינינו ובין הלמה ולהשיג את ההערה של הלמה שלנו. אוקיי, אז בזה אנחנו מסיימים את החלק של הוכחות למיניהן של הלמה שלנו בודה. הבאנו הרבה 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 נימוקים, חלקם עשינו כאן במדיטציה, חלקם עשיתם בבית במדיטציות, אבל בעצם יש הרבה יותר נימוקים מאשר מדיטציות שעשינו. אז כמו שאמרתי לכם בעבר, תיקחו מה שמדבר אליכם ותגוונו, תיקחו כל פעם אחד אחר ותעשו את המדיטציות האלה כדי להטמיע את התובנה הזאת, כי היא קריטית בהצלחת הדרך, היא קריטית. כדי שהתרגוש שלנו עם הלמה יהפוך לצבירת חסד, אנחנו צריכים לראות שם בודה. וזה קשה כי אנחנו מאמינים למראייננו. אז אנחנו צריכים שוב ושוב לחזור על המדיטציות האלה כדי לתת לעצמנו סיכוי להצליח בדרך.
Hiram Murat Namadara Kamiya Tayyar